חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, הותר לפרסום, אזרח נהרג אתמול מפגיעת נוטט בגבול הצפון. מוקדם יותר היום, פצצות מרגמה וטילי נוטט מלבנון, רובם נפלו בשטחים פתוחים, הכוחות השיבו באש לעבר מקורות הירי. נתניהו על המשך ההסלמה בצפון אומר היום כי אש תענה באש הרבה יותר חזקה, שלא ינסו אותם. ראש הממשלה ביקר היום באחד משטחי הכינוס הסמוכים לגדר הרצועה ואמר כי מדובר במלחמה עד הסוף. הוא אומר לחיילים, חשוב לי שתדעו את זה, זה לא מן השפה ולחוץ, זה מהלב ומהשכל החוצה. אם אנחנו לא גומרים אותם, זה יחזור. לא נצא מכאן עד שהחמאס יחוסל, דברי נתניהו. נגד שר החוץ אלי כהן מעריך היום כי חלון הזמן המדיני ללחימה ברצועת עזה הולך ואוזל. נותרו לנו להערכתו כשבועיים שלושה, הלחץ הולך וגובר, אומר שר החוץ. דובר צה"ל מפרסם היום עוד שמות של בכירים בחמאס שחוסלו, ועל פי הערכות בצפון רצועת עזה חוסלו מעל 5,000 מחבלים, ובתוככי העיר עזה כ-9,000 מחבלים. בנוסף פרסם היום דובר צה"ל סרטון בו רואים בבירור מחבל יורה טיל נוטט מתוך בית החולים שיפה בעזה. וברחבי העולם היהודי נערכו היום מעמדי תפילה לרגל ערב ראש חודש כסלב, בשילוב תפילת יום כיפור קטן, אמירת תהילים בעקבות המצב. רבבות ילדי תלמודי התורה בירושלים השתתפו היום בתפילה גדולה ומיוחדת בבית המדרש הגדול של חסידי בלז. בהמשך נביא קולות מן התפילה. כלומר, נהיה גם בחזית, גם בעורף, נדבר גם עם המשפחות. המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית יסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, המנהל הטכני דוד טוויטו, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח את תחילה עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אם הם מנסים לסכם את היממה האחרונה, בעיקר העיניים כרגיל נשואות לצפון, החיזבאללה כל הזמן מנסה לעלות את הרף, אבל לא לחצות את הקו האדום, מה שנקרא, ישראל מגיבה אש מול אש.
כן, אני חושב שאנחנו לוקחים יותר מדי ברצינות את כל עליית המדרגה הללו, כי מה זה עליית המדרגה? היום 20 רקטות, מחר 22 רקטות, 24 רקטות, פיצצות מרגמה וכדומה. אני חושב, לא רק אני חושב. תשמע, כשמסתכלים על כל התמונה כולה, במשך כל 30 ימי הלחימה, כלומר זה לא התחיל ביום הראשון עם חיזבאללה, אתה רואה שהאש נשמרת פחות או יותר על אותם קווים. גם לחיזבאללה ברורות הנקודות הישראליות, גם לישראל ברורות הנקודות של חיזבאללה, לכן אף אחד באמת היום לא רואה את זה בצורת עליית מדרגה. גם היום שכביכול, דיברתי היום בצהריים אצל הרב בן לולו, כאילו בעלה גדולה ועוד מיד הרגעתי אותם, כי ברגע שיש חשד לבזלת כזה או לקליטה בלתי מאויש, מיד כל הצפון וכל התראות עולות. בסופו של דבר זה היה גם שב. אם נסכם את לבנון בתשובה לשאלתך, אנחנו מנטרלים היום, מחסלים היום, ליתר דיוק, 6 חוליות של נולטט, יש לנו נפגעים, אתמול הרוג מחברת החשמל לצערנו, כל זה אבל במסגרת ההבנה גם של החיזבאללה שהוא לא רוצה להיגרר יותר מדי. בצהל לא רואים כרגע, זה השורה התחתונה, שאנחנו נמצאים איתה במלחמה, נמצאים בלחימה, נכון, ולכן הצבא דרוך ולכן הצבא פועל, אלו הם לא סתם מילים אבי. זה באשר לצפון.
בוא נרד דרומה, כן.
נכון. בוא נסתכל על 3 נקודות מרכזיות. ראשית, כדי לסבר למאזינים שלנו את העין ואת העוז במקרה הזה, באתר אפשר לראות את זה גם בעין, שלחתי את הכתבה עם המפה. עזה כמעט, העיר עזה, כמעט היא על כל בנותיה כבושה. בתוך 3-4 ימים אנחנו נכבוש לחלוטין את עזה. אנחנו צבא, כלומר, מכל האיברים, מכל הכיוונים, כל מפקדי הגדודים שלהם, המרכזיים, 13 במספר, הושמדו, וכאשר מדברים על גדוד, זה לא גדוד של צה"ל של 500 או 450 לוחמים, שם זה 1,000 לוחמים שהולכים עם אותו מרצח עשרות שנים. הערב הזה חוסל צה"ל בחניונס, מחבל שלפני 18 שנה, בעצמונה, רצח תלמידי ישיבה. כלומר, הם הולכים עם המפקדים האלה לאורך הרבה שנים, חיסלו בימים האחרונים וביממה האחרונה עשרות רבות של מפקדי פלוגות, של מפקדי מחלקות ומגדים. 13 מתוך 25 הגדודים המרכזיים, והעיקר שלהם זה בצפון הרצועה. כלומר, העיר עזה עצמה בתוך 3-4 ימים תיחבש לחלוטין. עכשיו השאלה גם בשיפה, זו שאלה ודילמה. האם אנחנו נגרר לתמונות של החמאס שאותו רוצה לראות שאנחנו הורגים, פוגעים בתינוקות, בילדים, בחסרי ישע? הערב הזה, כאשר מחבל יצא מאחד מבתי החולים שם, ירה לעבר הכוחות עם RPG, מיד חיסלו אותו ועוד 21 מחבלים, בינה מלאכותית נפלאה, עבודה יוסף מן הכלל, זאת תמונת המצב בעזה, ממשיכים לעבוד.
אוקיי, okay, זאת תמונת המצב. קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו לתפילות שהתקיימו היום ברחבי הארץ, בעולם היהודי כולו, ערב ראש חודש כסלב, אלפים התכנסו בבתי הכנסת, בחלי הישיבות, הישיבות הגדולות והקטנות, אמירת תפילת יום כיפור קטן, במקומות נוספים גם נאמרו סליחות, אבל גולת הכותרת רבבות ילדי תשבר, תינוקות של בית רבן, שהגיעו להשתתף במעמד מרגש וגדול גם בישיבת אור החיים בירושלים וגם בבית המדרש של חסידי בלז בירושלים. את השידור, התפילה הזו גם עברה בשידור חי בהרבה מאוד מוקדים, כולל כאן גם בכל חי. תפילה עוצמתית, מרגשת, מיוחדת. הנה קטע קצר מתוך התפילה, גם עם הדברים של המשפיע הירושלמי המגיד הרב אלימלך בידרמן, אחר כך מרן הרב דון סגל, מרן המשגיח, בקבלת המלכות שמיים עם תינוקות של בית רבן.
קראנו בשבת כשליעזר אברום התפלל, ויאמר השם אלוקי אדוני אברום. איזה טעם כתוב על ויאמר? שלשלס. למה? הוא אומר, כי שלשלס, צריכים להגיד נאום כדי, שלשלס, זה צועקים, צועקים. זה תפילה, צעקה. תפילה של צעקה, על זה אנחנו מבוטחים, שבזמן שכל לא ישנו איקו של בית רבום, מצפצף מותקני יסיאס ומדרושויס, אין היודיים ודאסף. וירד אבנוי ואונום, ויזיעצי ממוישום, ויקרו בשם אדוי נוי. היה אדוי.
מעמד התפילה המרגש המיוחד שהתקיים היום בצהריים בירושלים עם אלפי ילדי תלמודי התורה שהגיעו לבית המדרש של חסידות בלז. מעמד נוסף גם בישיבת אור החיים בירושלים, גם בצהריים עם עוד אלפי ילדי תלמודי תורה שבעת ובעונה אחת יחד עם הרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ והעולם התחברו לתפילת ערב יום כיפור קטן. ואנחנו בטוחים שהתפילות הללו הגיעו לכיסא הכבוד, מגיעות לכיסא הכבוד, ושנבשע בקרוב כל בית ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לפנות ולשוחח עם הדוקטור יחיאל לייטר. שלום לך.
שלום, ערב טוב. זה היה מאוד מרגש לשמוע את הקולות של התפילה בזמן שהמתנתי לטלפון.
כן. תפילה של שעתיים מרגשת הדמעות, באמת, עם אלפי משתתפים. אנחנו מדברים היום יום אחרי או יומיים אחרי, תלוי מאיפה סופרים, ברור שאי אפשר עוד להכיל ולתפוס, אבל אנחנו כל כך שומעים הרבה מכל מיני כיוונים, מכל מיני מקומות. אנחנו שומעים על משה ידידיה, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו, על המעלות המיוחדות, על מסירות הנפש שלו. הנה הזדמנות לאלפי המאזינים שלנו להכיר אותו קצת יותר באמצעותך, יחיאל.
טוב, זה שאלה כללית שקשה לענות עליה בתמצית. הרב מידן היה פה בשבעה לפני כמה רגעים, ודיבר על משה וחבריו כמו רבי עקיבא וחבריו. הם קידשו שם שמיים בפרהסיה, הם ידעו לאן הם הולכים, ידעו למה הם הולכים, והיו מוכנים למסור את הנפש כדי שעם ישראל יחיה בבטחה בארץ ישראל. והבן של הרב מידן הוא עדיין חי, ברוך השם.
כן, מצב קשה. כן.
אבל מצב קשה מאוד, נקטו לו הרגליים, שתי הרגליים, אבל הוא סיפר עכשיו לקהל האנשים פה בשבעה, שהוא שמע מאלישע כמה פעמים, שהיו לו הזדמנויות לשרת ביחידה האורגנית שלו, אבל הוא בחר להיות עם משה בתפקיד אחר, כי הוא אומר, אני הולך לקרב רק עם משה לייטר. שמעתי את זה מאוד, מאוד מקורות. לא הייתי יודע את זה מבני, כי בני זל היה אדם מאוד צנוע, למרות שהיה, הוא היה מאוד ענב, והוא לא סיפר. אני הייתי מקבל דרישות שלום, תפקידיי, שונים מאלופים בצהל, מבני, אבל הוא לא מסע אותם. הם היו אומרים, מה, פגשנו את בנך פה, בנך עשה מבצע שם, פה, כי הוא לא היה מספר. עד היום אני לא יודע על מבצעים שהוא השתתף בהם. הוא היה 15 שנה ביחידת שלדג, שפועל גם מעבר לקו הגבולות שלנו, ולפני כן הוא למד תורה. שנתיים במכינה קדם צבאית. הוא אהב מאוד, ללמוד גמרא. מאז שהוא הקטן היינו הולכים למניין המוקדם בשבת בשבע, מ-9 עד 10 היינו לומדים גמרא ביחד. לא מזמן שישבתי אצלו ערב ראש השנה לשיחת אבא ובן, הוא סיפר לי, הודה לי על ה... על החבות הזאת שהוא זוכר מהילדות, ואיך זה מכוון אותו בחיים היום עם ילדיו. זה היה מעט אחרי הברית של הבן השישי שלו, עברי, שצערנו הרב יגדל בלי לדעת, בלי להכיר מי זה אבא שלו, רק הוא ילמד על ידי אמו כמובן, אחרים, אבל הוא לא יהיה עם אבא שלו. משה היה רב פעלים, חוץ מללמוד רפואה, הוא החליט אחרי 15 שנה שהוא לא ממשיך, הוא לא רוצה תפקידים סתם, והוא הלך ללמוד רפואה במחזור ראשון של בית ספר רפואה באריאל, ותוך כדי הלימוד, לימוד רפואה, הוא גם עשה קורס מגדים במילואים, שזה מאוד דורש, וגם עשה 80 עד 90 ימי מילואים בשנה, ובנוסף לכל בשנה האחרונה ניהל עמותה מאוד מאוד חשובה, שמכין תלמידים מהישיבות, למי שבוחר, מי שרוצה, לגיוס ל-8200 יחידה מאוד
מאוד. כן, כבר נדבר על זה גם. קודם כל הזכרנו את בנו של הרב מידן, אז אני אומר לכל המאזינים את שמו, להמשיך להתפלל לרפואתו, אלישע יהודה בן רות, בתוך שער כל חולי ישראל, בתוך שער כל הפצועים, רפואה שלמה לכולם, אלישע יהודה בן רות, כבר הזכרנו אותו, אז שבאמת הדברים יהיו לזכותו. כשאנחנו מדברים ושומעים על משה, מכלי ראשון, ממך, אבא, שאומר כמה הוא ענב וכמה הוא בעצמו לא היה מספר על עצמו, אבל אנחנו שומעים גם ממקומות אחרים על חיילים שעזבו את ספסל הלימודים והתגייסו דרך המסלול שהוא הכשיר ל-8200 וליחידות מודיעין שונות, והם מתארים אבא. הם מתארים אבא, לא קצין, לא מפקד, לא מדריך, לא משהו של לב אבאי ודואג. 6 ילדים הוא גידל, שיהיו בריאים, עד 120. מה אנחנו, ההורים, יכולים ללמוד מהאבהות שלו כהורה ממשה?
אני חושב, יש הרבה תשובות, אני לא יודע אם אני אמנה אותם בסדר הנכון, ולא את כולם גם בשיחה קצרה, אבל אני חושב שקודם כל זה ניצול הזמן. אני באתי מישיבות שהתמקדו בלימוד מוסר. משה לא היה, אבל היה מוסרני גדול. הוא התמקד מאוד בניצול הזמן, ואני כאבא הייתי אומר לו, אתה לא יכול להמיס לעצמך כל כך הרבה דברים. ואמרתי לו, יש שעות בלות ביום. הוא אומר, לא, אז אפשר לקחת. מפה, משם, אמרתי, לאיפה אתה לקחת? הוא אומר, מהשינה. אני לוקח מהשינה. אז אמרתי לו, אדם לא מסוגל לחיות על 3 שעות שינה כל לילה. אז הוא אמר לי, לא, זה לא נכון. אני אתן לך הוכחה הבאה. הרב דוקמן הוא פיזיולוגית, הוא מסוגל לעשות את זה, אני חושב שגם אני מסוגל. ואהרון, המנכ״ל של עמותה של הגיוס ל-8200, מספר שמשה היה מתקשר אליו באחד או שתיים בלילה, ומדבר על ניהול המשרד ודברים שוטפים. היה אומר לו, משה, זה אחד בלילה. כן, אבל סיימתי את המילואים רק עכשיו, אז אני יכול לתשאל לך, אני מחר אני יוצא למבצע אחר, כן? קודם כל ניצול הזמן. ניצול הזמן, זה הדבר הראשון. הדבר השני, היה שמחת חיים. משה תמיד אמר למי שבא אליו עם בעיות, בדיוק ביתי סיפרה, בעזרת השם בחודש הרביעי חמישי ליונה, ובעלה נמצא כעת, כשאנחנו מדברים, הוא מפקד גדוד בסיירת שקד, הוא נמצא ליד שיפה עכשיו
שיחזור לשלום ושיצליח
לשלום בתפקידו. היא מספרת שהיא הייתה מתייעצת עם משה, והייתה כאילו, אז בא לי לא בבית כל דבר, הוא היה אומר זה, ולכן ולכן מה והייתה נרגעת, כי בעצם מה הוא אמר לה? אוקיי, אז מתמודדים וכל דבר שלוקח זמן, אז עושים את זה לאט לאט ומצליחים. הוא פשוט הכדיר שמחת חיים לכל, הוא אף פעם לא מקנטר, הוא לא מקנטר, הוא לא היה קוטר בשום תחום, בשום דבר. הוא הכניס שמחת חיים, וזה הדבר השני שאני חושב שהוא נתן לילדים שלו, ולכל המשפחה למעשה. הוא דבר שלישי, הוא פשוט היה אוהב אדם. היה מאוד מאוד אוהב, הוא הסתדר עם כולם, הוא לא היה שופט, הוא לא היה שופט, הוא לא היה שיפוטי, הוא לא היה שופט בן אדם. יש סיפור שסיפרתי בהספד אתמול, בלוויה, שהוא הגיע לבקר את אמא שלי, הסבתא שלו, שמבוגרת מאוד ולא בקו הבריאות, והוא הגיע עם כל משפחה לארצות הברית לבקר ולשמח אותה באזור פסח שנה שעברה. עכשיו, היא גרה אצל אחותי הקטנה, והגיש שלי מתפלל עם הרבה חסידים, ויש ביניהם הרבה חסדי סתמה, והוא התחבר מאוד מבחינה חברתית, והם באים לעשות קידיש בשבת, והוא מוציא את ההרינג ואת הכבד הקצוץ ואת הקרקרים, והם עושים שמח. כשמשה היה, אז הוא את הגיסי סיפר להם, קצין בשבתק וכו', אז התנהל איזשהו שיח, איזה חצי ביקוח כזה על מדינת ישראל. משה אמר לי אחר כך, ששאלתי אותו על האירוע, הוא אומר, אבא תשמע, אני הבנתי אחרי 10 דקות מה יועיל עכשיו, שאנחנו נלך ונתווכח על התחלת הגאולה? מה זה יעזור? אני מזקתי כוסיות מסקוטש משובח, ואמרתי, חבר'ה, אנחנו לא נסכים. בוא נשיר. שעה וחצי, הם ישרו שם, שתו ושרו,
נגימה שמקרב את הלבבות, כן. זה מסתדר עם הענווה, עם השמחה, זה מסתדר, זה בונה פחות או יותר את הדמות. הרב לייטר, אם מדברים על שמחה, ואני רוצה להחזיר אותך לליל שבת, שבת קודש, היום שאנחנו מצווים לשמוח, והשבת מתהפכת עליכם, ליל שבת האחרון, מה היה שם? איך מבחינה אמונית מתמודדים עם קונפליקט כזה?
אוי, שאלה גדולה שאלת. קשה מאוד, קשה מאוד מאוד. אני זוכר סיפור מסופר לנציב, זה מה שעלה במוחי מיד עם ההודעה, שקיבל פתק על פטירת אחותו בכניסת החג. אני לא זוכר אם זה כניסת חג או כניסת שבת, נדמה לי זה היה כניסת החג, מסופר עליו, וראו שהוא מקבל פתק, והוא לא גילה לאף אחד על הפתק. הוא קיים את השבת בשמחה, וביד אחרי הבדלה פרץ בבכי. שאלו אותו מה היה, אז קיבלתי פתק שאחותי נפטרה. אני לא במדרגה של הנציב, אבל אני התעקשתי שאנחנו נשיר זמירות שבת, אז אני לא יכול לומר שזה לא היה מנווה.
ברור.
אם לא מעט בכי, אבל אתה משתדל. מה משה היה עושה? אמרתי לילדים, מה משה היה? משה היה אומר, זה נתון, כרגע אי אפשר לעשות שום דבר, אפילו עונן לא נוכל להיות זה שבת, אז אנחנו נמצא את השמחה במה שיש לפנינו עכשיו. ולומר לך את האמת, תראה, זה לא רק עניין של קדושת השבת, איך נולדים ביום יום, איך קמים בבוקר, הרי היינו קשורים, כל הילדים, הוא היה בחור, הוא בחור שלי, הוא עושה אותי אבא, הילדים כולם סגדו לו, הוא היה פשוט מרכז המשפחה, הרוח החיה של המשפחה, ופתאום הוא איננו, ואיך ממשיכים? איך ממשיכים הלאה? אני רואה את ששת נכדיי, את קלתי, אבל מה שמנחם הוא שהוא קידש שם שמיים, שהוא יצא ביודעין כדי להגן ולשמור עלינו. תהיה תקומה לעם ישראל, שחס וחלילה התמונות מבארי וכיסופים לא יחרטו על לוח ליבנו.
זה המילים גם שראש הממשלה ציטט, ששוחח איתך בטלפון ואמרת לו שזה לא יהיה לשווא.
אני אמרתי, ראש הממשלה, קודם כל, באמת, אני באמת מאוד מאוד מכבד את זה שהוא התקשר אליי, הוא היה בדרך, אני הייתי בדרך, הוא היה כנראה בדרך למסיבת עיתונאים, והוא ביקש לנחם, ואני אמרתי לו, ראש הממשלה, ביבי, אני מבקש ממך בכל לשון, אני אפילו דורש ממך שדם בני ודם חברה לא יהיו לשווא. כי אם תעצור בדרך, אם תעצור באמצע, אם תיכנע ללחץ, זה מה שיצא מזה. ואתה חייב להשלים את העבודה, ואני הזכרתי לו את אמרתו של צ'רצ'ל, שאמר שצריכים להוציא, to take a victory out of the jaws of defeat. אנחנו מומחים לעשות בדיוק הפוך, אנחנו מושכים, אנחנו שוחטים, חוטפים את ההפסד מתוך הניצחון. תמיד אנחנו בסוף
נשברים. צריך שהפעם יהיה ניצחון לבן, שחור על גבי לבן, חד משמעית, מוחץ.
בשבילנו, בשביל העם היושב בציון, בשביל היהודים באחרי העולם, ובשביל כל העולם כולו שיראו, שכך לא מתייחסים ליהודים. לא, יש פה צורך לזעזע את כל המערכות. והנחישות, אני פשוט ביקרתי עוד לפני האירוע שבו משה נהרג, הוא שלח לי בקשה דרך החמל שיושב מחוץ לעזה. הם התקשרו ואמרו לי, המפקד מבקש שאבא שלו יבקר את הפצועים מהפלוגה. ונתנו לי רשימה, שלחו לי רשימה בוואטסאפ. באותו יום עליתי על הרכב, נסעתי לעין כרם, לברזילי ותל השומר, ביקרתי את הפצועים. ושמעתי מהם, ואני אומר לך, כל אחד מרובד אחר של אוכלוסייה. אחד עם עגיל וקוקו, והשני עם ציציות ברסלב, והשלישי מישיבה ליטאית, והרביעי עם תורות קרקע, וכולם יחד. רק שימשיכו, רק שימשיכו. ואם אנחנו קמים מהמיטה, אנחנו יכולים לחזור לפלוגה, אנחנו חוזרים לפלוגה של לייטר, אנחנו רוצים לסיים את העבודה הזאת. רק שלא יעצרו, רק שלא יעצרו. אני, לא היה אף אחד, ואני חושב שאם אנחנו מנתחים כרגע את הקולות שעובדים גם מהציבור, אלופים שטעו בעבר, וחלקם הודו בטעותם, חלקם לא עדיין הודו בטעותם, אבל כולם מסכימי דעים היום שאת העבודה הזאת צריך לסיים. לא תהיה חמאס בעזה. זה מה שאת צריך להגיע למצב הזה, ואחר כך לפנות לכיוון צפון, לדאוג לכך שחזבאללה לא יהיה מדרום לליטני. זה חייב להיות.
וככל שאנחנו אומרים דבר
חד משמעי,
קודם כל יהיו הדברים לנשמתו של...
אם אנחנו חד משמעי, העולם ייכנע לרצון שלנו. אבל אנחנו חייבים להיות נחושים בדעתנו ובמעשינו.
כן, אז קודם כל המאזינים כולם, אנחנו ממשיכים להתפלל לעילוי נשמתו של משה ידידיה, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו, ומנחמים אתכם, כל עם ישראל, כולו, כמו שאמרת.
אני מאוד מעריך את זה, מאוד מעריך את זה. אני מוער לכם תודה רבה מקרב לב.
מנחמים אתכם שהילדים, ששת הנכדים האלה, יגדלו להיות תלמידי חכמים, מנהיגים, חזקים, שמחים, שתראו מהם נחת.
אמן ואמן.
ושיהיה אמן כבר ואמן. גאולה שבוע. אמיתית ושלמה. בשורות טובות.
אמן, אמן ואמן. בשורות טובות. שלום שלום.
תודה רבה, הרב יחיאל לייטר, אבא של משה ידידיה, השם יקום דמו. כן, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם עוד עניינים, ואיתנו קו הטלפון יחזקאל עובד. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו ככה קצת עוברים מעניין לעניין.
קשה. שמעתי גם אני את הרעיון, ואין ספק שהכאב הוא גדול, ואתה יודע, דווקא כשאתה שומע את אביו, בסוף אומר, קחו את זכרו ועליו נעשה נצח ישראל, זה מבחינתי לקבל ממנו את
הכי יקר, את הדבר הכי יקר שיכול להיות לאדם בחייו.
נכון. נכון.
יחזקאל, כשאנחנו עוברים עכשיו להבדיל שיחיו כולם ושיהיו בריאים לסוגיית החטופים, כן. ומנסים להבין רגע בנקודת המצב הזו, כנראה מתנהל מסע ומתן מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים, ואם היינו יודעים לא היינו אומרים, אבל בוא נניח לזה. בנקודת הזמן הזו, האם ישראל מתנהלת מול העולם בנושא החטופים במקסימום, במלוא הקיטור, כלומר, בעולם מבינים שבעל הבית השתגע בנושא הזה של החטופים?
אז תראה, בוא נעשה את זה ככה. קודם כל, אני כמובן לא מדבר בשם גורם, אני לא מייצג את הממשלה וכו'.
לא, לשעבר היית מזכיר הממשלה, ועסקת בנושא עסקת שליט, כן. אנחנו מדברים רק מניסיונך.
נכון. כן, ולכן באמת תראה, אז קודם כל, אנחנו כמובן, ותכף אני אגיד מי זה אנחנו, זה לא שאני מדבר בריבוי, מקווים שבאמת כל החטופים ישוחררו, וכן, אני חושב שהערך הישראלי היהודי מחייב את כולנו, שכל מי שמאיתנו יודע שאם חלילה ימצא את עצמו בשבי האויב, המדינה שלנו תהפוך כל אבן כדי להחזיר אותו הביתה כמה שיותר מהר. מבחינתי המודל הוא אנטבה, חטפו אותם ביום שבת, החזירו אותם ביום שבת. זה הערך היהודי שאני חושב שאנחנו צריכים ללכת בעקבותיו. בתוך כל זה צריך לזכור שיש 38 ילדים חטופים, ולכן אני, כשאני אומר, אנחנו הקמנו את היוזמה הבינלאומית לשחרור הילדים החטופים, ובחמשת השבועות האחרונים אנחנו מנסים לפעול בזירה הבינלאומית על מנת לסייע לגורמי המדינה ולממשלה לשחרר את הילדים. הטענה הבסיסית שלנו לעולם היא שילדים הם לא שבועי מלחמה. ילדים
ונשים הם,
לא הם
כן שבועי מלחמה, קשישים הם כן שבועי מלחמה.
חד משמעית לא, חד משמעית לא, אבל העובדה שיש שם תינוק בן 11 חודשים, העובדה שיש שם ילדים בני שנתיים וארבע, העובדה הזאת מחייבת את כל העולם לעמוד עכשיו על הרגליים האחוריות ולהגיד שהילדים צריכים לחזור הביתה. הנחת העבודה שלנו היא שברגע שהילדים יצאו הביתה, זה בהחלט יכול להיות מנוף שבהחלט יכול לפתוח פתח לחטופים.
ולא ההפך? זה לא יוצר דה פקטו את החלוקה בין ילדים למבוגרים?
לא, מכיוון שתראה, קודם כל חלוקה דה פקטו יש. לצערי הרב, חיילים הם שבויי מלחמה.
כן, יש בין חיילים לאזרחים, אתה יודע, עוד יש היגיון.
נכון, והאזרחים עצמם צריכים, הטענה שלנו היא שגם החיילים, היה פה מהלך של רוע ברוטלי, של ארגון טרור בוטה, ואנחנו צריכים שכל העולם יעמוד מאחורי הקריאה לשחרר את החטופים כולם. הילדים עצמם, תינוקות של בית רבן שלא חטו, הנפש שלהם לא יכולה להכיל מציאות שאנחנו אפילו לא יודעים עליה. אבי, אתה צריך להבין שארגון הרצח הזה לא מאפשר אפילו לצלב האדום להיכנס כדי לראות מה מצבם של הילדים.
עזוב, פורסם סרטון של הילד יגיל יעקב שחוגג בר מצווה עוד חודש.
שזה בכלל מניפולציה. אני בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם אמא שלו לפני שאני עליתי לשיחה איתך, שזה כמובן מניפולציה מטלטלת, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזירים אותם הביתה. לשאלה שלך, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני חלקים. קודם כל, אני חושב שנכון להגיד שמבחינת המדינה שלנו, ושים לב, כשאני אומר מדינה, אני לא מתייחס רק לגורמים הפוליטיים. אני חושב שהאירוע שאנחנו מתמודדים איתו הוא אירוע חוצה כלל אזורי פעולה של המדינה. זאת אומרת, גם התשתית הפוליטית הממשלתית, אבל גם התשתית המקצועית, גם מערכות הצבא וגם המערכות האזרחיות, משהו בתלקיד שהביא אותנו לאירוע הזה, גרם לכולנו להירדם בשמירה. עכשיו, ברוך השם, יש לנו מדינה היום, זה נכון שהמחזות שראינו הם מחזות קשים, זאת לא שואה, זה בהחלט טרור רצחני חסר רחמים, אבל לעם ישראל יש היום מדינה, ולעם ישראל יש היום בית, ואנחנו יודעים באפס זמן להגיב על מעשה הטבח הנורא הזה שהחברה שלנו חוותה, אבל בתוך זה אנחנו צריכים להגיד שכנראה משהו בדרך שבה התנהלנו עד לאותו יום גרמה לכך שבסך הכל כלל המערכות...
אז אם אנחנו מדברים רגע על הדרך שבה התנהלנו עד לאותו יום, אני רוצה באמת להחזיר אותך לעסקת שליט שהיא כבר נעשתה, קשה לשפוט אותה במבט לאחור, יכול להיות שזו הייתה עסקה עם טעות, יכול להיות שלא, אני לא במקום כרגע עכשיו לשפוט אחורה כמה שנים ולומר מה היה צריך לעשות. שוחררו הרבה מאוד מחבלים, כולל יחיא סינואר ואחרים, באותה עסקה עבור חייל בודד. האם העסקה הזו לא משמשת היום, עכשיו, ב-2023, כנקודת המוצא של הצד השני למור, ישראל בסוף תיכנה, בשביל חייל אחד נתנו לנו 2,000 מחבלים, בואו נחזיק עוד קצת מעמד.
אז תראה, קודם כל רק כדי לדייק בעובדות ההיסטוריות, וגם כדי שכל המידע יהיה גלוי לקהל השומעים והמאזינים שלנו, ממשלת אולמרט שאני הייתי מזכיר הממשלה לא אישרה את עסקת שליט. אולמרט כראש ממשלה התנגד לעסקה, הוא אישר את עסקת גולדווסר רגב, אבל עסקת שליט אושרה בממשלתו של נתניהו שקמה ב-2009, ולמען הגילוי הנאות המלא, אני באותו זמן גם פרסמתי מאמר שבו הבאתי את עמדתי האישית, כבר הייתי איש פרטי לגמרי, שאני מתנגד לעסקה ואני חושב שאסור שהיא תבוא לעולם. אז זה רק לגבי עסקת שליט. התפיסה שלי אומרת שיש כרגע בכל זאת הבדל בין מה שקורה באירוע הזה, קודם כל כמותי, אבל גם עוד משהו. תראה, כרגע, ואין לי הסבר, אני לא יודע למה, אנחנו עוד לא מצליחים לחסל את מנהיגות החמאס. וכל עוד מנהיגות החמאס היא זו, אני חושב שהיכולת לפעול בטווחים של שחרור החטופים מורכבת יותר ונעשית באמצעים של תיווך. אני כן יכול להגיד לך שלדוגמה במסגרת היוזמה שלנו, משפחות של ילדים חטופים נפגשו עם השגריר הקטרי בוושינגטון, נפגשו עם השגריר הקטרי בלונדון, ומהתהליכים האלה כן נוצרה איזושהי מגמה שכרגע מנהלת איזשהם ערוצים בסמויים יותר, וכמובן מי שצריך לדעת יודע, ואידך זיל גמור. אבל אני חושב שהאירוע כרגע הוא אחר לגמרי. אסור לנו בכלל להיכנס לעסקה. הטענה הישראלית צריכה, אין עם מי לעשות פה עסקה. אם אנחנו חס וחלילה נגיע למצב שבו נתחיל עכשיו להתדיין ונתפשר על התביעה המרכזית של כל החטופים צריכים לחזור הביתה, אנחנו נעשה טעות. ולכן, לדעתי,
כלומר, המילה או המשפט שנתניהו מנסה להטמיע, אין הפסקת אש בלי החזרת החטופים, זו הדרך לטעמך.
הוא אומר בעצם יותר דברים. תשים לב, המדיניות הממשלתית אומרת את הדברים הבאים. אחד, צריך לחסל את החמאס. שתיים, צריך לשחרר את כל החטופים. שלוש, צריך למצוא הסדרי ביטחון בעזה שיאפשרו לתושבים לחזור כדי לקיים את חייהם ככל שאפשר יהיה בכלל לחזור. יש פה שאלה גדולה לגבי איך אתה מחזיר אותם. והכיוון הזה של ישראל הוא נכון, אבל אני אגיד לך איפה אני רואה את הקושי, ואני מקווה, רוצה להאמין שגם הוא מטופל. הבעיה היא לא רק הגזרה הדרומית. השאלה שקשורה לחיזבאללה, השאלה שקשורה לבסיסים איראנים הקימו בסוריה, בואכה גבול ישראל, הגרעין האיראני, אלה סוגיות שגם הן חלק מתוך התהליך שאנחנו עוברים כרגע. שווה בעצמך שהאירוע הזה ייגמר, אפופו דבריו של המרואיין הקודם, שהאירוע הזה ייגמר, נניח שישראל תשיג את כל יעדיה בדרום, ונניח שאכן חיסלנו את החמאס, החזרנו את כל החטופים, ויצרנו תשתית שמאפשרת ביטחון בדרום הרבה מאוד שנים קדימה. נו. ואז מה קורה בצפון? ואז מה קורה עם הבסיסים האיראנים? ואז מה קורה עם חס וחלילה הגרעין האיראני מגיע למסוגלות ויכול לשנות פה את מאזן האימה, כך שגם חלילה הם יכולים להשתמש בגרעין? ואתה יודע, שים לב למגמה מאוד מאוד מטרידה. מה שקורה בגל האנטישמיות כרגע, זה שאנחנו פתאום שומעים יותר ויותר גורמים מדברים עוד פעם במונחים של השמדת העם היהודי. זאת אומרת, אם יש בעיית יהודים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו פותרים אותה באמצעות השמדתם. אז קודם כל יש לנו כאן משימה ענקית לראות איך אנחנו באמת מסתדרים עם דיכוי האנטישמיות, ובעניין הזה אני כרגע לצערי חושב שכמדינה אנחנו לא מגיבים טוב לזה. אבל גם בתוך ניהול זירות הלחימה, גם אם יוסקו כל היעדים המוגדרים לגבי הדרום, האירוע פה הרבה יותר גדול. ישראל חטפה מכה נוראית.
כן, פלונטר מורכב.
יותר מזה, אם אנחנו לא נגמור את המלחמה באופן שיודע לנטרל גם זירות אחרות, אנחנו פשוט דוחים את הבעיה, אבל בטח לא פותרים אותה.
דוחים, ושדוחים גם מעצימים. ראינו את זה עכשיו בצורה המוחשית ביותר. עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה, תודה לך על השיחה כאן.
תודה.
ועל היוזמה הבינלאומית בניסיון לשחרור הילדים החטופים ובני משפחותיהם, שנראה אותם כאן שמחים, חוזרים לחיק משפחותיהם בקרוב. תודה.
תודה רבה, תודה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם כתבנו מוטי אלפרין, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ישיבת הממשלה שעוסקת בסוגיית הכספים למנהלת תקומה לשנת 2024, דין ודברים גם בסוגיית הכספים הקואליציונים שהוקפאו, וחלקם מיועדים לחינוך החרדי בין היתר.
כן, אז רק ניתן רקע, נושא המפלגות החרדיות דורשות, מה שהשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע שהוא מקפיא את הכספים הקואליציוניים לטובת מנהלת תקומה, שזה היא מסייעת למפוני העוטף. אז המפלגות החרדיות דורשות שהכספים האלו לא יגיעו רק מכספים קואליציוניים, אלא גם מכספים נוספים. מי שמלא את הדרישה הזאת אתמול בישיבת הממשלה שכאמור דנה על הנושא הזה, הוא השר יצחק גולדקנופ, שהוא פונה לסמוטריץ' ודורש שבהחלטה שהכספים למנהלת תקומה, אז לא ירשום רק מכספים קואליציוניים, אלא ממקורות אחרים. זאת אומרת, רק מהכספים שהמפלגות החרדיות הצליחו להשיג בזה שהם נכנסו לממשלה. אלא ששר האוצר מתנגד לדברים האלה, הוא טוען שאי אפשר לכתוב מקורות אחרים, צריך לפרט בדיוק מה יהיה המקור, וגולדקנופ משיב לו שהתקציב לשנת 2024 המקורי מכיל הרבה כספים מיוצרים לכאורה, שאפשר להביא משם את הכסף למנהלת תקומה, ולא בכך לקחת את הכספים שמגיעים למגזר החרדי, כמו שהזכרנו, חינוך, ויש עוד הרבה נושאים, מענק לאברכים וכו'. אבל גם את זה סמוטריץ' מתנגד, ככה שבינתיים עיקר הכספים למנהלת תקומה מגיעים מהכספים הקואליציוניים ששייכים למפלגות החרדיות.
כתבנו מוטי אלפרין, תודה לך על העניין הזה. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
אוקיי, אנחנו מיד ממשיכים, עוד מעט גם נביא את המשך העדכונים לפחות לפי מה שמפרסם דובר צהל במהלך היום, על מספרי המחבלים שחוסלו עד כה מאז הכניסה הקרקעית, נתונים יוצאי דופן, לפחות על פי הערכות של דובר צהל, מעל 9,000 מחבלים רק בעיר עזה, מעל 5,000 מחבלים בצפון רצועת עזה, והלחימה שם עוד בעיצומה, וזאת בטרם ניקוי כן הצרעות שנמצא מתחת למתחם בתי החולים, שבית החולים שיפה נמצא במרכזו. כל הדברים האלה כאמור מתרחשים בשבועיים האחרונים של הכניסה הקרקעית, אולי קצת יותר כבר. אז זה עוד מעט. הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף מבקר היום גם בבסיסי צהל בצפון וגם בדרום, מחזק את החיילים, מדבר דברי התעוררות וחיזוק, בחלק מהמקומות גם מקיים תפילה עם החיילים, היה גם בצפון הרחוק וגם בדרום באמצעות מסוק של צהל שסיע אותו ממקום למקום, והתחושה שמגיעה מהשטח, משטחי הכינוס, מבסיסי צהל, מתוככי הרצועה, רוח יהודית חזקה וגוברת, רצון אדיר של חיילים לדעת, לשמוע, להתחזק, להבין יותר, מבקשים גמרות וסידורים וציציות וכיפות, וזה כמעט הבקשות בכל המסלולי הבקשות שמבקשים עכשיו חיילים בכל מיני מקומות. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לא אוכל ולא פינוקים, אנחנו רוצים תהילים. זה ממש מעורר את כולנו. אבל מלבד החיילים שנמצאים בחזית, יש גם אזרחים שנמצאים בחזית. לא רק התושבים ותושבי העוטף, אלו פונו לאזורים בטוחים יותר, אבל יש אזרחים שבשל תפקידם נאלצים להגיע ולסכן את חייהם גם כשהם נמצאים בחזית, כך עם עובדי חברת החשמל אתמול. לצערנו פורסם היום שאחד מהם נפטר מפצעיו, ויש עוד פצועים בבית החולים. אנחנו רוצים לשוחח עם מאיר שפיגלר, שלום לך.
ערב טוב. למרות שבנסיבות שציינת, הזמן הזה לא יכול להיות צמוד למילה טוב.
כן, אנחנו בכלל בתקופה לא טובה, אבל מקווים שתהיה טובה, הטוב קרוב, בתקווה.
הלוואי, הלוואי, כן. כולנו מייחלים לזה.
9 עובדים שהגיעו אל מושב בגליל כדי לתקן את רשת החשמל, פשוט מטווחים בצורה מדויקת על ידי מחבלי החיזבאללה, טיל נונטט ישיר שנועד לפגוע בהם. זה לא טעות וזה לא ראו שמדובר באזרחים, עובדי חברת החשמל, ופגעו בהם. אחד מהם נהרג לצערנו, אבא לשני ילדים קטנים. איך אתם בחברה מתמודדים עם תקופת המלחמה? לא אמרתי, אבל אתה מנכ"ל חברת החשמל, כן.
זה התחיל ב-7/10 בדרום. אנחנו כבר למודי ניסיון, ואנחנו בהחלט עושים את הכל כדי למזער את הפגיעות בגוף ובנפש של העובדים. לצערנו, לא תמיד יש בידינו את האפשרות למנוע אירועים מן הסוג הזה. ואכן אתמול כיפח את חייו אחד מעובדי החברה, ואחד הצוות גם נפצע. הם היו שם בשטח יותר מאשר 5 שעות עד שצריכו לחלץ אותם, ואת הגופה של אותו עובד שכיפח את חייו, חילצו רק לפנות בוקר. המצב הוא לא טוב, קשה, אבל אנחנו נושמים עמוק ומתמודדים עם המציאות שבה אנחנו מודעים למשמעות של תפקוד חברת החשמל כאותו ארגון שבלעדיו תהיה עלתה, ואנחנו יודעים מה המשמעות של חשמל בימינו אלו. זה מוצר קיומי לא חיוני, ואנחנו מודעים למטלות, לאחריות שמוטלת על כתפינו, וכך אנחנו גם פועלים לאחר האסונות שפוקדים אותנו. משום העובדה שזה לא עובד הראשון, לצערי הרב, זה כבר העובד הרביעי.
כן, לצערנו. אז בעקבות ריבוי הנסיבות שלא היו יותר, כן, אבל עובדי החברה, שהם בסוף אזרחים, שיוצאים לשטח ממש לקו החזית, אלו דברים שנעשים בתיאום עם צה"ל, הם מאובטחים בגזרה הזו, איך בדיוק התיאום הזה עובד?
אנחנו לא יוצאים לשטח ככל שמדובר בקו אימות, זאת אומרת קו שהוא צמוד לגדר המערכת, אם זה בצפון ואם זה בדרום, בלי לתאם את זה עם כוחות הביטחון ולקבל את האישור שלהם לצאת לדרך ולטפל במה שנפגע כתוצאה מכל אותם מתחים של טילים, רקטות, פצמרים וגם RPG'ים, שבצערנו חווינו את הירי הזה אתמול באזור של דובב. כל הזמן אנחנו מתואמים, אנחנו מציידים את העובדים שלנו בכל האמצעים כדי לגונן עליהם מבחינת הביטחון ומבחינת הבטחתם. אבל למרות זאת, אתה רואה שבדרום טיפחו את חייהם 3 מעובדי החברה, 2 עובדים ומאבטח שהיה חלק בלתי נפרד מהחברה, כתוצאה מירי של כוחותינו, זה היה ביום הראשון של האירועים וביום השני או השלישי שלהם, וכרגע אנחנו קיבלנו מכה נוספת, איומה ביותר, אתמול, כאשר מקרב עובדי החברה אחד נפצע, ואחד כיפח את חייו, אגב אני בדיוק עכשיו בדרך להלוויה שלו, שתתקיים 8 בערב, זה המצב, אנחנו מודעים לסכנות, כן. גם למטלות שנמצאות על כתפינו, ולאחריות שאנחנו נושאים בה, כלפי כל הציבור, ואנחנו ממשיכים הלאה, כי אין אלטרנטיבה אחרת.
אין משהו אחר בדיוק. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תהיו חזקים, העם איתכם, תנחומים למשפחתו של העובד שנפל, ושיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
לנו ולכל בית ישראל, תודה אמן. רבה לכם.
תודה. כמה שאנחנו משתדלים לא לעסוק בדברים אחרים בתקופת המלחמה, ולא לעלות נושאים פוליטיים, אבל אם בית המשפט עושה את זה, אז מה יאמרו אזובי הקיר? היום בגץ דוחה את טענות המדינה ומחליט להרחיב את חוק השבות, ושימו לב, על מנתו של יהודי, כשבוודאות היא אינה יהודית, נכדו של יהודי, שבוודאות הוא אומר, אני לא יהודי, יכול לעלות לארץ מכוח חוק השבות, כך קובע בגץ, בתקופה הזו, בעת הזו, דעת יחיד של השופט סולברג. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, שלום לך.
שלום וברכה.
אני עזוב את העיתוי, אתה יודע, אני לא יודע מה העיתוי הנכון או לא, אני לא יודע אם בעיתוי אחר התוצאה הייתה אחרת, אבל תרחיב לנו ולמאזינים קצת על חוק השבות, מה רצת המדינה לקבוע?
תראה, אני במחילה לא אקבל את תוצאתך, כי אני חושב שהשאלה המרכזית פה היא העיתוי. זאת אומרת, הסוגיה של החוק הזה בעצם, ליתר דיוק, הרי יש חוק השבות כולל בתוכו גם יהודים כדת וכדין, גם קרובי משפחה של יהודים, בן וגם נכד של יהודי, למרות שהוא איננו יהודי, זכאי לעלות לארץ לפי חוק השבות. בעצם בית המשפט הרחיב לא רק לבן ולנכד שזה החוק קובע, אלא גם לקרובי המשפחה של הנכד, גם אם הנכד עצמו בכלל לא עלה. זאת אומרת, אנחנו כבר בריחוק מאוד מאוד גדול. עכשיו החוק מקורי נועד לסיטואציה שאתה מדבר על אדם שהוא עצמו עלה לארץ מכוח חוק השבות, ויש לו קרובי משפחה, ילדים ונכדים שבאבנותינו אינם יהודים, ואתה אומר אני לא אכריח אותו לבחור בין המשפחה שלו לבין הארץ שלו. אז בסדר, אז נאפשר עד רמה מסוימת. זה היה התזה המקורית של חוק השבות, להרחיב את זה לאלמנה של אדם שהוא עצמו היה נכד והוא עצמו לא עלה. זאת אומרת, אין שום קשר או זיקה לא לעם היהודי ולא למדינת ישראל. עכשיו, הוויכוח המשפטי באמת בנושא הזה לא צריך לעסוק בו כרגע, מסיבה מאוד פשוטה. יש עמדת רוב ועמדת מיעוט בבית המשפט, יש לכנסת אפשרות לתקן את החוק אם היא רוצה, יש הצעות חוק על שולחן הכנסת, לא אסון גדול. אני לא אוהב את פסק הדין, אבל אני אומר באמת בעולם תקין ומסודר זה לא אסון גדול. פרשנות א' של בית המשפט, תבוא הכנסת, יכולה לחוקק אחרת ונגמר הסיפור. הבעיה היא דווקא העיתוי. היא דווקא העיתוי, כי כאשר באמת אני יושב בכנסת ימים ובאמת מהבוקר עד הלילה, ואנחנו עושים פה חקיקה בנושאים מאוד מאוד רגישים ומורכבים, ואנחנו מעבירים את החוקים בהסכמות מלאות קואליציה ואופוזיציה, זה דורש הרבה מאוד ויתורים, זה דורש הרבה מאוד הליכה לקראת, אנחנו מצליחים לייצר פה הסכמות באמת נדירות בין השמאל לימין, באמת, באופן הכי נרחב שיש, וזה דורש הרבה ויתורים מכולם, וכולם מתגייסים לטובת הדבר הזה, כי באמת מבינים את גודל השעה. ומקיימים דיונים בנושאים הכי מורכבים שיש, בלי מריבות. לייצר כרגע, בזמן שחיילים לוחמים בעזה, בזמן שכולם מתוחים עד הקצה, לייצר פסיקה שהיא על חודו של כל, בנושא שהוא בליבת העצבים הרגישים, חוק השבות, מי הוא יהודי, זהות יהודית של המדינה, בתקופה הזאת, לתת פסק דין כזה על חודו של כל, כשאין גם שום חובה, השעון
לא בוער שום דבר, אף אחד לא מתדפק על שערי המדינה.
לא היה קורה שום אסון, ואתה יודע מה, אפילו את מגבלת שלושת החודשים שבמסגרתה אפשר לתת פסק דין אחרי ששופט פורש, אפילו בשביל זה יש עוד זמן, אתה יודע, ולא רק בשביל הכבוד, הייתי באמת מצפה שבו יגידו, הפרישה של השופטת ברון הייתה באוקטובר, ויכולה לסיים עד ינואר, אז שתחכה לינואר. מה בוער כרגע לתת פסק דין קונטרוברסלי 4-3 בהרכב מורחב כשמבינים את הדבר הזה? אני חושב שזו טעות, זו שגיאה קשה בקריאת המציאות של החברה הישראלית. באמת כולם אנשים, כולל אנשים שעמדותיהם ידועות, אומרים אני לא אדבר עכשיו על חזרה לגוש קטיף, כי אני לא רוצה
מנסים להתאפק, אתה אומר, כן.
כולם מנסים להוריד להבות ומתחים, כולם, כולל כולם, ובית המשפט כאילו זה לא נוגע לו, ואני אומר, זה באמת...
ואגב, סיפור אחר בבית המשפט בתל אביב, כן, שם עם השופט הרמלין, או איתי הרמלין, עם סיפור הדגל, והאימות עם נציג השבת.
ואני אומר, זה לא, זה באמת, גם הדוגמה הזאת, שעליה גם מוגשה תלונה לידי השר הרבל, ואני חושב שטוב שכך, ואני הבנתי שיצאה איזושהי עברה של הנהלת בתי המשפט בנושא הזה, שהדרישה הזאת להוריד את הדגל היא דרישה לא לגיטימית, ואני כמובן מסכים לכך, אבל אתה מבין, אפילו בנושאים הללו, אנחנו, וגם בדיונים שאנחנו מקיימים כרגע, כולל עם הנהלת בתי המשפט, כולל אנשים שבעיתות של, מה שנקרא, בעיתות שגרה, לא הכל זורם על מי מנוחות, כולל אנשי היועץ המשפטי, כולם מגויסים לטובת הניסיון לייצר הסכמות, אחדות, והכי חשוב, ניצחון. האחדות והניצחון הם באמת בליבת המשימות של מדינת ישראל כיום, והייתי מצפה שהתרומה הקטנה, לא הגדולה, שבית המשפט העליון ייתן לטובת המאמץ המלחמתי הזה, כדי לא לפגוע באחדות הזאת, זה לדחות, לא ביקשנו שוב, אל תבטרו
חלילה
על גרם מעמדותיכם, על מה שאתם מאמינים בו תפסקו. אבל מה פה איך לתת הפסק הדין הזה עכשיו?
כן, פשוט אין מילים, אין מה להוסיף, זה רק משקף בעצם, מחזיר אותנו קצת לימים של ערב המלחמה הזו, אבל משקף את המצב.
וזה בעיניי בהחלט מצער, מצער מאוד מאוד, וזו טעות, וזו טעות קשה, ואנחנו לא חסרה לנו, ואתה יודע מה, גם כמעט כל אחד מהשופטים היה יכול גם למנוע את הדבר הזה, הוא היה ממתין עם החתימה על פסק הדין שלו, זה אפילו לא היה צריך שופט אחד שמתעקש ואומר, אני בזמן הזה לא אחתום על פסק דין שיעורר מתחים או מדנים באוכלוסייה.
נמשיך להתמקד כולנו בדבר האמיתי, וזה בחזית ובחיזוק חיילי צהל בעת הזו, ועם ישראל כולו. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, תודה רבה, בשורות טובות. תודה. סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לצוות שלנו, נשוב אחרי החדשות.